ניידים ונייחים מאת גדי טאוב. מספר גבי ינון. לבלדה, ברוכה בבואך לארץ חדשה ישנה. הקדמה, למה לא ימין ושמאל? בשנות ה-90 של המאה שעברה עבדתי בעיתונות המקומית של תל אביב. הזירה העיתונאית המקומית הייתה אז תוססת, חדשנית, חסרת אחריות ובועטת, לטוב ולרע. חוץ מהרבה גאווה תל אביבית, היה אפשר לחוש באוויר תשוקה, שגם אני הייתי שותף לה במידת מה, להיות לא מכאן, להיות כמו ב-MTV, כמו בהוליווד, כמו בניו יורק, כמו בלונדון, באמסטרדם, בפריס, בברלין. זו לא הייתה רק כמיהה להגיע למקומות עצמם, אלא חלום להיות חלק ממשהו שנתפס בעינינו הצעירות, כמצוי בספירה אחרת לגמרי של איכות, ברמה גבוהה יותר מכל מה שישראל תוכל להציע. מוזיקת רוק אמיתית, קולנוע אמיתי, טלוויזיה אמיתית, שירה אמיתית, תיאטרון אמיתי, אופנה, מגזינים מעוצבים, סטייל, אפילו אוכל. הכל שם קרץ בשיק שיכולנו רק לחלום עליו. כשנושאי המקבעת שרו את Live in בית שמש, זהינו את הסרקזם. בסרקזם, כשהוא חד מספיק, הוא חצי נחמה. כי פה זה לא זה. ישראל הצטיירה כמשהו מיושן וחורק, חבוט ומאובק, כמו מדי בית, כמו קו 4 בלי מסגן, כמו סוברו, כמו פרסומת של עטה. אבל לא רק. הצד האחר של הישראליות, הקולקטיבי, החלוצי והצבאי, הרגיש פחות הירואי ויותר מעיק. בכל השכבה החברתית שאת רוחה ניסיתי לתאר בספר המרד השפוף, היה רצון בולט מאוד לברוח, לפחות רוחנית, אם לא פיזית ממש, מהמקום הצפוף והקולקטיבי הזה, אל איזה שום מקום, אל הרפובליקה הבינלאומית הצפה של צופי סיינפלד. ואם לא, אז הייתה לנו לפחות מדינת תל אביב, הקטנה והאמיצה. היה בזה גם משהו נוגע ללב, אבל זה סנטימט שהרבה פעמים לא התבגר יפה, ובעיקר כשהוא חבר לאידיאולוגיה האנטי-ישראלית, הפוסט-ציונית והרב-תרבותית, שהייתה אז באופנה. אבל הוא לא היה מוגבל למחנה פוליטי שהחשיב את עצמו לרדיקלי. הוא חרג ממנו והתפשט מעבר לו. בשלושת העשורים שחלפו, חלקים הולכים וגדלים של האליטה החלו לבנות את זהותם לא על תודעה של שירות ברוח תנועת העבודה, אלא על תחושה של ניכור כלפי ישראל. זו הייתה, נדמה לי, תערובת של התנשאות ושל פחד, שבעבר אפיינה את תחושות השמאל המשכיל כלפי ימנים, בעיקר ליכודניקים, בעיקר מסורתיים, בעיקר מזרחים, והיא התרחבה בסוף אל הזהות היהודית-ישראלית באופן כללי. שכבה שלמה הגדירה את הזהות של עצמה כניגוד לישראליות ולא כחלק ממנה. עם הזמן, האופקים הבינלאומיים אכן נפתחו והתרחבו. יותר הזדמנויות ללימודים, לעסקים, לבידור, לתיירות בחוץ לארץ, נפתחו בפני השכבות העמידות והמשכילות. התפתחות הרשת האיצה את התהליכים האלה, והתפוגגות תחושת המצור העזה, בעידן של הסכמי שלום, אף היא קרבה בין כאן לשם. הכמיהה מצאה יותר אפיקים למימוש, ונעשתה אולי פחות זועפת. אבל המרחק הממשי בין האליטות לבין כל השאר גדל, ונדמה לי שכבר אי אפשר למדוד אותו רק במונחים של עושר ועוני. כדי לאמוד אותו צריך כנראה לדבר גם על תחושת שייכות, על מידות שונות של חיבור, למקום, למסורת, לדת, לזהות לאומית, לציבור, לתרבות, לשפה. שאלתי פעם אשת שמאל אחת באיזה פאנל בטלוויזיה, אם היא שמחה ביום העצמאות. עצם השאלה הכעיסה אותה, אבל היא לא אמרה שכן. לקח לי זמן רב להבין שזו לא רק תופעה ישראלית, ושיש מי שכבר זיהו אותה. בכל מקום במערב הדמוקרטי יש להניח שגם מעבר לו, יש אלמנטים כאלה, אליטות שחוות את הלאומיות של ארצן כמו משקולת על הצוואר, כמו צרות אופקים, כמו אנכרוניזם שהוא גם נגוע מוסרית באבק של שנאת זרים, אם לא גרוע מזה. צריך כנראה להתבגר בלב הקלסטרופוביה הפרובינציאלית של ישראל, כדי שלא יעלה על דעתך שגם אנשים שם במרחב הבינלאומי הפתוח מרגישים סגורים בפינה משלהם. מחפשים גם הם מרחב פתוח ודרך להתעלות מעל לאומיותם הצרה כדי להצטרף לאיזו רפובליקה.
Sample complete. Ready to continue?